שלום לכם צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית שמקובלים כותבים, שלום לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אז בחוכמת הקבלה אנחנו יודעים שאנחנו מובילים את הרצון לקבל, את האגו, קוראים לו גם חמור, לטוב, למקום טוב יותר, לתיקון. אבל בדרך החמור שלנו נופל, קם, הוא נפגע, הוא עובר הרבה מאוד דברים. אחד הדברים שקורים לנו בדרך, זה אדם הוא תמיד צריך איזושהי הערכה, צריך לקבל איזושהי תמיכה לכל הדרך שהוא עושה. ויש לנו מילה בעברית, אמנם הגיעה מיידי, שנקראת פרגון, לפרגן, זה מגיע מגרמנית. והאם...
אין בעברית מילה כזאת?
לא, היא מגיעה מיידיש, בעצם מגרמנית, שזה נקרא פרגונן. אני יודע שאתה גם משתמש במילה הזאת, פרגון.
לפעמים, כי באמת חסרה המילה הזאת. שאני רוצה לתמוך במישהו, לעשות משהו, כאילו, לקראת האדם. ומעניין שאין דבר כזה בעברית. נו.
אז האם המילה פרגון היא משהו שהוא אנטי בדרך רוחנית?
זה ודאי. ישנם אנשים, כותב בעל הסולם, כ-10%, אמנם שאני לא נראה לי שישנם 10% מהאוכלוסיית העולם בסך הכל, מהאנושות, שהם נהנים מזה שעושים פעולות השפעה. זה גרין פיסים למיניהם, תן לחיות לחיות, עוזרים בבתי חולים, לחולים, בקיצור, הם מקבלים הנאה מזה שעוזרים לאנשים אחרים. יש להם דחף כזה, פנימי. ואנחנו מכבדים אנשים כאלו, אבל אנחנו לא כל כך מקנים בהם, ורוצים להיות גם כן כמוהם. כי יש להם רצון הזה מלכתחילה, ככה הם נולדו, ככה הם התפתחו. אי אפשר לקנות רצון כזה. אני פגשתי אנשים כאלה, הם ככה. הם אוהבים להיות עם אנשים שנזקקים למשהו, והם מקבלים תענוג מזה שהם מסדרים אותם. כך בעצם הולכים לקראתם. הם נהנים לראות את האנשים האלו, שנהנים מפרי העבודה שלהם, וכך הם...
אז בחוכמת הקבלה אסור לפרגן?
בחוכמת הקבלה אנחנו לא מדברים על המילה לפרגן. לפרגן זה משהו ידידותי, משהו שקיים במישור העולם הזה, בין בני אדם. אלא בחוכמת הקבלה אנחנו מדברים על החוקים שאנחנו צריכים לקיים. וחוק שאנחנו צריכים לקיים בעצם זה חוק החיבור. שבמידה, במישור האנושי זה נקרא ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, זה חוק של הקשר, קומוניקציה השלם. שמה שיש באחד ומה שיש בשני, חייב להתחבר למצב שלא יהיה הבדל בין אחד לשני. אלה שניים שמתחברים הופכים להיות למשהו שלישי, שבולע שני צורות האלו וקיים משניים. זהו, אז זה מאוד רחוק מלפרגן. לפרגן זה שאתה רואה אדם שהוא, שאתה מרגיש שאתה במשהו יכול לעזור לו, ואתה עוזר. או יש לך נטייה טבעית, שאתה מפרגן לבן אדם, מפרגן לאנשים. זאת אומרת, יש לך משהו לתת להם, לעשות להם משהו טוב. אתה מרגיש בזה תענוג, אתה מרגיש בזה איזה מין שליחות.
זה לא יכול לתת חומר דלק למישהו, קצת לתת לו אנרגיה לאנשים?
לא, אנשים לא מוסרים את זה אחד לשני, זה לא עובר כווירוס מאדם לאדם, כי זה אדם נולד עם זה, יש לו פשוט טבע כזה.
הבנתי, אני אומר מעבר לאנשים האלה שיש להם כזה טבע, אלא כחלק מתקשורת בין אנשים, או מערכת יחסים שרוצים לעזור אחד לשני, הרי תומכים, אומרים אחד לשני, יופי, כל הכבוד, הצלחת. האם כאלה קודים לא מקובלים בדרך רוחנית? לא מודדים אחד את השני?
ברוחניות יש לך הגדרות מאוד מאוד ברורות, ש... פחד הגדול אצל מורים רוחניים המקובלים שהתלמידים שלהם לא יתבלבלו ולא יהפכו להיות איזה חסידות ולא יתחילו סתם להתייחס אחד לשני בצורה יפה בלבד סתם כך מלא לקשור את זה להתקדמות הרוחנית. כי יש כאן בעיה שלשחק במשהו נעים טעים כמו בגן ילדים מזמינים אותנו, זה אולי אפשר. ואנחנו רואים שיש הרבה חברות בעולם שהם דווקא מלמדים את האנשים כמה שפחות לדרוש וכמה ש... פחות להתעמק בכל מיני בעיות, אלה לחיות בצורה יפה, טובה, לפרגן, כמו שאתה אומר, זה לזה, זה יכול להיות בשכונה, זה יכול להיות בבניין גבוה, רב קומות, בין אלו השכנים. חוכמת הקבלה לא מדברת על זה, כי היא יודעת שזה, אין לזה קיום. כל המצבים האלה הם לא בר קיימה. אלה להתקיים ממש הקשר הנכון היפה בין בני אדם יכול להיות רק בתנאי שהוא מקבל תיקון. תיקון על ידי טבע האדם, על ידי האגו של אדם שעובר תיקונים. ואז אנשים מתחברים בהם, באגואים המתוקנים שלהם, כך שהם מייצבים קשר ביניהם חזק, יפה, כי בשימוש עם האגו. שהם בונים מעל האגו מטריית הקשר כזאת, מטריית האהבה. על כל פשעים תיחסי אהבה. ואז קשורים האגו והאהבה שמעל האגו, למרות האגו ויחד עם האגו, יחד, ואז הסנדוויץ' הזה, בוא נגיד כך, כן? בצורה כזאת הוא מתקיים ועוד מתפתח עד ה... צורה כזאת שכל הרע וכל הטוב, כל הרע שיש בעולם הזה וכל הטוב שיש לנו בעולם העליון, מתחברים יחד, ובזה אדם מגיע לתיקון הסופי.
איך אז לא נותנים באמת לאגו, לרצון לקבל, כשדיברת עליי, איך שהוא הולך ומתפתח ומתעצם, וגורם לאנשים לפגוע אחד בשני, להסתכסך, כל מיני סיטואציות שהוא מוביל את האנשים, אז מה הגישה של חוכמת הקבלה? לתת לזה להתפרץ? שזה יצא החוצה?
חוכמת הקבלה מסבירה לנו שהאגו הוא מתפתח כל הזמן, שאין רגע בקיום הכללי של כל המציאות, אלא רק על ידי התפתחות האגו, שהאור העליון משפיע על האגו, על הרצון לקבל שלנו, וכל הזמן מפתח אותו יותר ויותר. התהליך הזה הוא התחיל עוד בעולמות עליונים, בעולם אינסוף, ומגיע לעולם שלנו דרך הירידה בחמשת העולמות, ובעולם שלנו אנחנו צריכים בשימוש הנכון, ברצון לקבל, לעלות בחזרה לאותו מקור מאיפה שהתחילה הבריאה. ולכן כל העבודה שלנו היא בעצם... שאנחנו צריכים לרסן את האגו שלנו, חלק ממנו אנחנו צריכים לסגור ולצמצם, וחלק ממנו אנחנו צריכים להשתמש בו. בחומת הקבלה זה מובא כבניית הפרצוף הרוחני, זאת אומרת מבנה הרוחני, שכל הרצונות שלי הם מתחלקים לחלק רוחני, שאני יכול להשתמש בו, בהם, וחלק שאני לא יכול להשתמש בהם, אין לי כוח להשתמש בהם בצורה הנכונה לחיבור עם הזולת, להשפעה לזולת, ודרך הזולת לבורא. לכן, אין כאן כל כך עניין של רגשות בלבד, אלא יש כאן חשבון מדויק, נכון, כמה שכוח אני מקבל מלמעלה, ו... עם הכוח הזה שקיבלתי, מה אני יכול לעשות עם הרצונות שלי. אלו לצמצם, אלו לתקן, במשהו, ואלו אפילו אולי לקבל על מנת להשפיע. וכך אני מחלק את הרצון שלי הכללי לכמה חלקים, בסך הכל ל-10 ספירות.
אז...
וכך אני מתקדם כל הזמן, ורצון הזה כל הזמן משתנה, ואני בכל רגע צריך למיין אותו ולסדר אותו ל-10 ספירות חדשות.
אתה דיברת על עשיריות כצורה חדשה עכשיו של, כן. של עבודה.
זה לא חדשה, זה אנחנו הגענו סוף סוף לזה, אבל אנחנו, היינו מתקדמים לצורה הזאת הרבה שנים. העניין הוא שהצורת עשירייה זה מגיעה לנו מהתורה, שמשה ביציאה מהמצרים, לפי הצעת היתרו, חלק את העם לעשיריות, למאות, לאלפים. ואנחנו לכן גם כן כך קובעים את התבנית שבה אנחנו עושים תיקונים. ולכן עשירייה זה, תמיד זה היה, מניין, בתפילה, תמיד חברה מתוקנת או שרוצה להתתקן, היא מחלקת את עצמה לעשיריות. אנחנו לא דיברנו על זה מפני שלא היה זמן לזה. יש עוד הרבה צורות שאנחנו נצטרך לקבל בעתיד, ואני מקווה שבעזרת השם אנחנו נעבור אותם יחד. אם לא, אז כבר מישהו אחר במקומי יוביל את התיקון. וזו הדוגמה, כמו שבדיוק קרה לנו עם הסירייה, שהגיע הזמן שהרגשתי נחיצות כבר להתחיל לממש אותה, ולכן התחלתי לסדר את החברה שלנו, סך הכל קהל התלמידים שלי, כאן ובכל המרכזים שלנו, שבכל העולם, לעשיריות.
דרך אגב, למה נדרשת כזאת הכשרה ארוכה כדי להתחיל לעבוד בעשיריות?
זה תלוי בנשמות. זה תלוי בנשמות, זה תלוי בכללות העולם. אנחנו היום לא יכולים להגיד שבגלל שהתלמידים שלי הם היו כאלו וכאלו, לא, כי זה תלוי בכל העולם. כי אנחנו קיימים סך הכל כדי לתקן את העולם, כדי להביא לעולם דרכנו את הצורות הנכונות של חיבור, דוגמאות של חיבור. ויוצא שפשוט האינטראקציה הזאת בינינו ובין העולם, בינינו ועם ישראל, ובתוך העולם בין כולם, והעולם שמגיע למשבר הגלובלי, ומאבד את הדרך, ולא יודע איך להתקיים, כל הדברים האלה הם צריכים להגיע לאיזה עיצוב מסוים, שהוא נותן לנו אפשרות להתחיל לעבוד בעשיריות. זה לא פשוט. אני רואה את זה, ראיתי את זה, ולכן בבוא הזמן התחלתי ממש לממש את זה בקרב התלמידים. ויש עוד הרבה, כמו שאני אומר, צורות, שאני מקווה שעוד מעט אנחנו נגיע אולי בעוד, נו, תוך חצי שנה נגיד, לעוד צורה הבאה. זאת אומרת שזה לא מוחק ודאי את הצורות הקונות, אלא רק מוסיפות. עשירייה בעצם זה הצורה שהיא תתקיים עד גמר התיקון. אבל יש אליה עוד תוספות מאוד מהותיות.
אז אם אנחנו נדבר על עשירייה או על כל איזושהי תבנית של מישהו שהוא מתקדם לרוחניות או התחיל באיזשהו תהליך כזה, בתוך קבוצה כזאת גם יש... פרגון, תמיכה, מצב רוח טוב, הרי כל מאמרים של רבש מדברים על זה.
בקבוצה כזאת, בעשירייה, כמו שאתה אומר, במקום קבוצה, בוא נדבר על עשירייה, זה יותר ברור.
יותר קל, כן.
בתור עשירייה ישנם חוקים מאוד מדויקים, הם חייבים להיות מאוד ברורים לכל החברי העשירייה, והם צריכים להיות הכרחיים לקיום, למימוש. ואם עשירייה מממש אותם, משתדלת לממש אותם כמו שהם כתובים, ומברר אותם כל רגע ורגע עד כמה שאפשר לממש אותם עוד יותר ועוד יותר, בכל רגע, בכל זאת יש שינוי בעשירייה, זה כמו גוף חי, כל הזמן מתפתח, אז הם מגיעים למימוש שלהם, עד שמתחילים להתקשר ביניהם, כולם יחד, לא אחד עם השני, אלא כל אחד כלפי התשעה. ואז כל אחד הוא כמלכות, כלפי תשע שהם מחוץ לו, והמרכז שלהם הוא דווקא נמצא, הכתר שלהם נמצא במרכז העשירייה. זאת אומרת, יש כאן מבנה מאוד מיוחד, שתשע כנגדי, הם לא שאחד מהם כתר, חוכמה, בינה, זה לא.
למרות שזה עשר.
כן. אלא אני כך עובד לפניהם, אבל אבל התכלית אנחנו מגלים במרכז בינינו, במרכז של העשירייה, ששם כל הלבבות שלנו מתחברות, שהן נעתקות מהאגו שלנו שנשאר בפריפריה של העשירייה, ושם ברצון המחובר, ברצון המשותף, אנחנו כבר מתחילים לגלות את המטרה, את הכוח עליון, חיבור בינינו וחיבור עם הבורא, שנקרא דבקות.
אז בואו ננסה לראות משהו פרקטי עם הסירייה. איך הסירייה, המכשיר הזה, עוזר לי באמת, כמו שהתחלנו לדבר, להוביל את הרצון לקבל שלי, את האגו שלי, כל זה מתפתח למטרה. להתמודד עם כל המצבים. כי הרי עם זה אני צריך להתמודד.
המטרה היא מושגת בתוך הסירייה. אם אתה מגיע למצב שאתה מתבטל כלפיהם, זאת אומרת, אתה מבטל את האגו שלך. אם אתה מגיע למצב שאתה לא רק מבטל את עצמך, אלא מעל הביטול, אתה מתקשר אליהם, מתבטל כלפיהם, לא האגו שלך שאתה מבטל, אלא אתה מתבטל כלפיהם, אז אתה נכלל בהם. אם בתוך שאתה מתבטל בהם, אתה גם כן מוכן להשתתף בהם בכל מה שהם צריכים, ואתה דואג שאתה לא עובד לפרטיות שלך, אלא רק לחיבור ביניכם, אם אתה דואג שכולם יהיו ממש שווים ואין עדיפה אחד על השני, ואתה דואג שאתה לא מסתכל על הפרצופים שלהם, אלא על פנימיות שלהם, ורואה בהם ממש אותם החלקי הנשמה שלך, שאם אתה תחבר אותם יחד, אתה תגיע לדרגה הראשונה של הגילוי הנשמה שלך ובתוכה האלוקות, כי החיבור ביניכם הופך להיות לשכינה, והשוכן מתגלה שם, בהם, בתוך החיבור הזה, בתוך הלבבות האלה שהפכו להיות ללב אחד, אז אתה וזה כבר מתחיל לממש את שיטת הקבלה, כמו שיטת התורה, כמו שכתוב שם, שאהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואחר כך כבר ישנם, אנחנו נראה כמה דרכים. האם כדי לעלות לדרגה עוד יותר גבוהה, אני צריך להתחבר עם יתר הסיריות? כי הסירייה שלי הפכה להיות לאחד. או שאני עולה לדרגה הראשונה הזאת, אני מתחיל להרגיש שעכשיו יש לנו הכבדת הלב, רצון לקבל גדל, ואז כל אחד ואחד מאיתנו, עד כמה שהוא היה מחובר עם האחרים, פתאום מתרחקים כולם לעיגול הזה הגדול, לפריפריה, מהמרכז, על ידי רצון לקבל שגדל, והרחיק אותנו זה לזה. ואז אנחנו צריכים לעבוד שוב, כדי להתחבר יחד למרכז המעגל, ואז כשאנחנו מתחברים במרכז המעגל, אנחנו עושים את העלייה בכף האמצעי לדרגה מספר 2. איך כאן עבודה בינינו, היא נמצאת ביחס עם העבודה שלנו, עם המעגלים האחרים, של החברים שלנו בארץ ובחול, כן? זה אנחנו עוד לא הגענו למימוש הזה. ואיך אנחנו בזה בכל זאת משתדלים לכלול את כל העולם. אמנם שכתוב בהקדמה לספר הזוהר, שאם אנחנו עושים את זה נכון, אז נשפח מאיתנו אותו כוח חיבור ואהבה, ומתחיל להתפזר בעם ישראל ואחר כך לעולם. אז גם זה אנחנו עוד לא מרגישים איך שזה קורה. עכשיו בשבילנו המטרה היא להגיע למימוש הסירייה בצורה הנכונה, שאנחנו נגלה בה את הכוח העליון ודבקות עמו בצורה של נפש דנפש דנפש. דרגה הראשונה. כמו שבהקדמה לספר הזוהר מסביר לנו בעל הסולם. דרגה הראשונה.
אז כל עוד אנחנו בדרך, באמת, יש לנו את הפינה החמה הזאת של הסירייה, שעכשיו היא מתרקמת, ומצד שני אנחנו גם נמצאים בעולם שלנו עדיין, ורוצים להתקדם לכיוון הסירייה. מה אתה ממליץ, או ההצעה הכי טובה, עבור, כמו שדיברנו בהתחלה, אנשים שעוברים סיטואציות בתוך החיים שהם לכאורה מחוץ לסירייה הזאת. הוא נפגע, הוא עבר כל מיני פגיעות אישיות, בעבודה, במשפחה. איך? ואמרת באחד התוכניות שכשבן אדם אומר יש לי פגיעה נפשית, אין לזה באמת תרופה, רק המכשירים המשוכללים האלה של הסירייה וחוכמת הקבלה. זה רק המכשירים שיכולים לרפא את האדם ולהוביל אותו לתכלית. אז איך הוא מתמודד עם הסיטואציות הגשמיות האלה, אבל שהוא עדיין רגיש להן? איך הסירייה יכולה לעזור פה? איך הוא יכול להעתיק את זה מכאן לכאן?
אני חושב שכל הדברים הוא צריך לפתור בתוך הסירייה שלו. הוא צריך משם לקבל כיוון, וכך לא יודעת איך להתנהג. אני לא רואה את האדם שיוצא לרחוב ומתחיל להתנהג בצורה שונה. זה קורה לנו כך, וכדי לא לראות ברחוב לפעמים את עצמי, אז אני חייב שם להתנהג כמו כל אחד היה מתנהג במקומי. אז אני בדרך כלל לא בורח או נסתר, מסתיר את עצמי וכן הלאה, אבל לפעמים אני צריך לדבר בתוקף, כי אחרת זה לא, מי אני, מה אני, זה... אבל שוב, בכל זאת, זה קורה אם אני מזהה לפניי באמת קליפה שיש לי בימה בצורה כזאת להילחם נגדה. אז כך אנחנו מוצאים כל מיני צורות איך להסתדר עם זה, איך לדבר, איך להילחם נגד זה.
המכשיר הזה של הסירייה הוא יכול ממש, הוא הופך לבן אדם את כל היחס שלו, הוא הופך לו את כל
המכשיר הזה של הסירייה, הוא פשוט בא במקום אדם.
מה זאת אומרת?
פשוט מאוד. אדם צריך לראות הסירייה במקום עצמו. הוא בעצמו כבר לא קיים. זה מה שצריך להיות. אלה קיימת הסירייה, ומתוך הסירייה הוא רואה, דרכה הוא רואה את העולם, דרכה הוא מרגיש את המציאות, דרכה הוא מברר כל הדברים, חי בתוך הסירייה. וכל החיים, כל המחשבות, רצונות, תשוקות, תוכניות, הכל זה דרך הסירייה. כך אנחנו רוצים גם כן ללמד את עם ישראל, ובכלל כל העולם. שאם אנחנו רוצים באמת להגיע לפתרון הנכון, לראיית החיים הנכונים, אנחנו צריכים, כל אחד חייב להיות מחובר לעשירייה שלו, להגיע איתה לדבקות, דרכה לבטא את ואהבת רעך כמוך תנאי, ואז הוא יראה מציאות נכונה, ויראה בעיות הנכונות, ואיך לפתור אותן בצורה נכונה, ואז כל האנושות תהיה מסודרת. ואז כל הסיריות יתחברו למאות ולאלפים ועד המיליארדים. ואז כולם נהיה כאגודה אחת. כל העולם כמשפחה אחת.
אז העשירייה היא הופכת לסוג של איזה...
במקום אדם, במקום אני. ואחר כך אנחנו מתחברים כך בינינו, שכל הבני אדם, כל האנושות, האנושות, הופכת להיות לדמות אדם אחת. לנשמה אחת.
זה נשמע שזה הופך... האדם, הראש, הגוף, זאת אומרת, זה משהו...
אנחנו מדברים על פנימיות האדם. כן. נו, שזה הופך להיות לדמות אחת.
והתפקוד של האדם, שהוא צריך לתפקד.
בדרגת בהמה אנחנו צריכים לתפקד כמו שמתפקדים, כי זה, הבהמה שלי צריכה כל מיני דברים כדי להתקיים, ואז אני נותן לה את זה בצורה רציונלית.
השיפוט של מה שקורות, איך אני שופט את הדברים, איך
הכל דרך הסירייה. הכל, אין לי מבט אישית אינדיבידואלית, אלא אני זה הסירייה שלי. אחרת אני לא פרצוף הרוחני, כי מרכז הקבוצה, איפה שאני מגלה את עצמי, זה הפרצוף שלי, זה 10 ספירות שלי, ודרכם אני מרגיש את עצמי בעולם האמת, ובשקר אני לא רוצה להיות.
וזה בסך הכל על ידי התקשרות עם עוד איזה 9 אנשים,
כן,
הסירייה.
כן, כן.
ומשנים
בסדר. וכך דבר. אנחנו צריכים לבנות את החיים שלנו.
גם כל עם ישראל צריך להגיע לזה. תודה רבה לך הרב דוקטור מיכאל לייטמן, תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בתוכנית הבאה שלנו שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.